כן, 93. קשר הנישואין. קשר הנישואין, אנחנו מדברים קשר נישואין, מדברים על קשר. לא על קשר שהוא אינו קשר של קיימה, קשר שהוא קשר מדומה, הוא נפרם מהר, הוא מתפרק מהר, קשר של קיימה. קשר הנישואין, קשר חזק, יציב, כן, שמה שגורם לדבק הוא חומרים משובחים, ולא נשברים יותר מדי, לא איזה פלקל כזה. קשר הנישואין יכול להיבנות, כלומר, מהם חומרי הבניין? יכול להיבנות רק על גבי הבירור, מה חשוב לאדם ומה גורם לו אושר בחייו. הכוונה היא אושר אמיתי. זאת אומרת, אתה רוצה באמת קשר אמיתי, אתה צריך לחפש את השותפה שבאמצעותה אתה תוכל למלא. גם אתה תוכל למלא אצלך וגם תוכל למלא אצלה, כן? את, הייתי אומר, את החללים הכי משמעותיים. לא רק שהיא תמלא לך את הצורך ביופי, או את הצורך בכבוד, או בייחוס או כסף, למרות שיש לך צורך כזה, אבל אם אתה תבחר אותה, על פי היכולת שלה למלות את החללים השטחיים שלכם, הלא חשובים באמת, גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שהיא תמלא אותם, כן, בהכרח יתהווה מצב בתוך הזוגיות של הנפש לא תמלא. הדבר הזה ימלא, אבל, כן, הייתי אומר, ההרגשה של קשר אמת, הוא לא ייווצר. כי אם היא נועדה רק כדי למלא את החלל הפשטני הזה, כמו שאמרנו, של קנאה, תאווה או כבוד, או כל מיני דברים שטחיים וחיצוניים, גם אם תמלא את זה, אבל הנפש לא תמלא, כן, תחושת הזוגיות היא תהיה מאוד חלשה ורופפת, ואנחנו נרגיש, כן, שהקשר הזה לא משמעותי מבחינתנו. מכיוון שהוא לא משמעותי מבחינתנו, אין גם בעיה לזרוק אותו לפח, ללכת לרבנות ולהגיד שלום. הקלות הבלתי נסבלת שאנשים מתגרשים היום, כן, היא קשורה גם לדבר הזה, שאנשים לא רואים בקשר משהו משמעותי, כי בלאו הכי הוא בנוי על חולות נודדים. כן, כמו שאמרנו כאן, שאנשים לא מניחים את היסודות האמיתיים לזוגיות. לכן הקשר הוא לא משמעותי, זה לא דבר שיש בעיה לוותר עליו. כן, אולי אני קצת מקל, אולי קצת מציג את זה בצורה כזאת, כן, אבל אני אומר שוב, שמשהו יקר לך, אתה לא ממהר להתגרש. אם משהו יקר, אתה לא אומר. אם באמת קשר הוא מבוסס על עומק, גם אם מתגלים בו קשיים, אתה לא ממהר לפרק את החבילה, אתה תעשה מאמצים אדירים. כי הקשר הזה הוא קשר שמשמעותי. כן, אז בואו נחזור לדברינו כרגע. קשר הנישואין, כן, אתם כמובן יכולים, מוזמנים בכל עת, לשאול שאלות שקשורים לעניין. פחות או יותר קשור לדברים שעליהם אנחנו מדברים. קשר הנישואין יכול להיבנות רק לגבי הבירור, כן? מה חשוב לאדם ומה גורם לו אושר בחייו, כן? אושר אמיתי. אנחנו יכולים פה לטעות, כן? המשך הוא יבהיר את זה, אבל כדי שלא נטעה, ולא נאמר, כל אחד מה שגורם לו אושר בחייו. כל אחד, לי גורם אושר בחיי, לנסוע ביאכטות ותענוגות ותרבות פנאי. אני אחפש אישה שתיסע איתי יחד בספינות תענוגות, מחוף לחוף. לא, לא על זה מדובר. מה שגורם אושר אמיתי. מה חשוב לאדם, מה גורם לו אושר בחייו. כן. רק כאשר האיש יודע מה באמת חשוב לו. מה זאת אומרת מה באמת חשוב לו? מה באמת חשוב לו? פירוש הדבר, כן? מה השם אלוקיך דורש מעמך, או מה הנפש שלך, הנפש היסודית, האמיתית שלך, כפי שבראה אלוקים, כן? מה היא דורשת ממך, כן? מה באמת חשוב לו? כן? מה באמת חשוב? אומר המסיעת ישרים, והנה החכמים הורונו שהאדם נברא כדי להתענג אל השם. שזהו העידון או העונג הגדול מכל העונגים שיכולים להיות. יש כל מיני עונגים שיכולים להיות. כל מיני עונגים. אבל מה הנפש באמת רוצה? להתענג על השם. מה הנפש שלך רוצה? אנחנו צריכים לדעת להבדיל בין רצונות. צריך להבין שנפש האדם היא סבך של רצונות. יש כל מיני רצונות לאדם. ברגע זה ממש. כן? כשאנחנו פה יושבים, יש לכל אחד המון המון רצונות. המון רצונות. זה פקעת של רצונות. ואנחנו צריכים לעשות עבודה של מיון והבדלה בין הרצונות האלו ולקבוע סדרי עדיפויות לרצונות. איזה רצונות הם רצונות משמעותיים, רצונות שבאמת יסודם ושורשם, כן, הוא באופי האמיתי שלי. איזה רצונות? הם רצונות שטחיים. הם רק מהווים מכשיר דמכשיר דמכשיר של החיים. אנחנו חייבים לסדר את הממלכה הזו בסדר עולה, כן? לא ייתכן שנשים את המלך במקום של האזרח הפשוט. עם כל הכבוד שצריך לתת לאזרח הפשוט, אבל אם המלך יגיד, כן, אני, כן, אני, לא, לא חשוב כל כך, לא נורא, בסדר, מה אתה אומר? כן, לא, אי אפשר לבנות מדינה בצורה כזו. יש את האלו שיושבים ראשונה למלכות, יש שניים למלכות, ויש גם בסנהדרין, היו ספסלים קדמיים, ספסלים אחוריים, לפי מדרגת החכמים, כך הם ישבו. אנחנו לא יכולים להנהיג איזה מנהג לפלורליסטי כזה של כל אפין שווין, שאנחנו מתייחסים לרצונות שבתוך הנפש לנו. שוב, שלא יתקבל הרושם כאילו העבודה הזו היא פשוטה, כי בתוך הנפש הרצונות האלה מתבטאים בחופש גדול, והרבה פעמים קשה לנו לבוא ולהגיד לרצון המתפרץ הזה, חביבי, תמתין, יש רצון חשוב ממך, אתה רוצה עכשיו לאכול? לא, עדיין לא עברו 6 שעות בין בשר וחלב, אתה צריך להמתין. הרצון לאכול הוא נדחה על ידי רצון אחר לגמרי, שהוא רצון רוחני ביסודו או מוסרי, תמיד הנקודה? זה מאוד חשוב. עכשיו אתה בא לחפש בחורה, באופן אוטומטי כל הרצונות מתעוררים, רצונות פיזיים, רצונות נפשיים, אפילו רוחניים. עכשיו צריך לעשות סדר. איך עושים את הסדר הזה? קודם כל על ידי קביעת היכולת לקבוע מהו עיקר וטפל בתוך הנפש שלי. אתה לא יכול לתת מעמד בחורה לרצון נמוך בשעה שאתה בא לבקש בת זוג. אם תיתן מעמד בכורה לרצון נמוך, כן? שהוא רצון, כמו שאמרנו מקודם, תאווה, קינה וכבוד, תיתן לו יתרון. זה בעיה מאוד רצינית. בשעה שיש רצונות אחרים בתוכך, שלהם משפט הבכורה. הם צריכים להתגלות בראש. הם צריכים לומר מה הם רוצים. הם צריכים להתבטא ולפסוק את פסוקם לפני שהרצונות הנמוכים יותר מתבטאים. אז הנה, כן? יש לנו פה אתגר מעניין. כן, רק כאשר האיש יודע מה באמת חשוב לו, הוא יכול לחפש אישה שותפה לכך. כן, זאת אומרת, אחרי שאני את הקרקע היסודית שלי ביררתי, האם אני קרקע כבדה או קרקע קלה, האם עליי זורעים חיטים או ענבים או בננות, אחרי שאני יודע מה הקרקע שלי, עכשיו אני מייבא, כן, את ההשלמות מבחוץ, כלומר בת זוג. אני מחפש את בת הזוג שהיא מתאימה לצורך הזה. הנפש לנו כבר, כאשר אנחנו נראה את הבת זוג הזו, הנפש לנו כבר, אם נעשה את עבודת הבירור הראשונית שעליה דיברנו, ונצא לפגוש בת זוג, כאשר אנחנו נפגוש אותה ונשוחח איתה, הנפש שלנו תדריך אותנו אליה. היא תזהה אותה. השאלה, שאלת התאמה היא לא שאלה מתמטית בכלל. אף אחד לא יכול לדעת בכלל, בכלל, בשכל, מה הוא צריך. כן? אנחנו על בסיס ההיכרות עם עצמנו, כפי שדיברנו לא פעם, על בסיס ההיכרות הזו, בפשטות ובכנות, אנחנו יוצאים להכיר את בת הזוג, כן? וכבר נשמתנו תגלה לנו, נשמתנו תגלה, הקדוש ברוך הוא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אנחנו נובל, כן? אל בת הזוג שלנו. אבל זה, הבירור הזה, זה בירור בחירי, הכרחי, שכל אחד צריך לעשות עם עצמו. נחזור אליו. רק כאשר האיש יודע מה באמת חשוב לו, הוא יכול לחפש אישה שותפה לכך. כן, שותפה לכך. אתה עכשיו יוצא למסע במדבר, אבל אתה לא יודע מה דורש מסע למדבר. אתה לא מספיק מבין לקראת מה אתה הולך. אז אתה קונה מכונית רכה, כן? מכונית רכה, זה לא מתאים למדבר. המנוע לא מתאים למדבר, זה לא... למה? לאן אתה יוצא? אתה צריך להבין מי אתה, כדי לדעת מי תתאים למסע החיים שלך. כמה לדעת מי אתה? דיברנו גם לזה כמדומני. לא לדעת במאת האחוזים, אבל להכיר את, הייתי אומר, סלעי היסוד, נטיות האופי העיקריות וכן הלאה. ועם זה ללכת ולקבל רמזים מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות שההיכרות היא לא מספיקה. מאיפה תקבל את הרמז לכך? בשעת המפגש. בשעת המפגש, כאשר היא תשאל אותך שאלות, היא תשאל אותך שאלות, אתה מבולבל, אתה לא יודע להשיב. לא יודע להשיב. תשאל אותך שאלות כאלה אחרות, שנוגעות לתחום הרוחני שלך, לתחום הנפשי שלך. כן? מה אתה עושה בתחום הנפשי, אתה עובד על המידות, אתה מכיר את עצמך. היא תשאל אותך שאלות, אתה תראה שאתה לא יודע להשיב תשובות. היא תסיק את המסקנות מכך שאתה לא סגור על עצמך. כן? ייתכן שתגיד לך כבר באמצע הפגישה הראשונה שאין טעם לגזול מזמנך עוד חצי שעה, כל שכן שעה, ואתה משוחרר לך את הביתה, כי אין לה מה לעשות איתך, אתה לא סגור על עצמך. ייתכן שברוב נימוסה היא תמשיך את הפגישה עוד שעה, כן? ותעמיד פנים שהכל נחמד, אבל אתה תבין בסופה של הפגישה שזה לא הכיוון. אתה לא סגור על עצמך. יכול להיות. אולי תחליט לשבת וללמוד על עצמך עוד איזה חודש, חודשיים, להקדיש זמן לבירור הפשוט הזה והבסיסי הזה, ויכול להיות שתחליט לנסות עוד פעם. אולי להתפקס על עצמך קצת, כן? קצת להתאושש, ואולי זה יצליח פעם בה. יכול להיות. אבל זה תנאי יסודי. אם לא תדע מה חשוב לך באמת, כן? לא תוכל לחפש אישה שותפה. כמין מצא את מינו דווקא. דווקא מין מצא את מינו. אם לא תדע משהו, כן, על עצמך, יהיה לך מאוד קשה למצוא שותפה. אפשר ללמוד עקרון זה מזיווגם של אדם וחווה. כן, איך ראינו שם את העניין הזה של מין מצא את מינו. אדם הראשון וחווה אשתו היו הזוג הראשון בעולם. לכאורה לא הייתה להם ברירה אחרת, והם היו מוכרחים להתחתן. אך באמת היה להם את הדבר החשוב ביותר. את הידיעה הברורה והמשמחת שהם שייכים זה לזה. כלומר, הם לא התחתנו מתוך הכרח. כן, תארו לעצמכם, שני אנשים נקלעים לאי בודד ומרוחק. כן, איש ואישה, הם לא נשואים. הם פשוט שתי ניצולים של איזה מטוס, נחתו על איזה אי, אף אחד לא יודע על המטוס הזה, והם שם מוצאים את עצמם לבדם. כן, מה יעשו? מה יעשו? טוב, יש בעיות הלכתיות, איך הם התחתנו? אין עדים וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להעיד בהם אולי את השמיים ואת הארץ, אולי את הכוכבים, את השמש, את הירח, אולי הדולפין שם ששט לו ליד האי יכול להעיד, כן? זה שאלה הלכתית, איך עושים את זה? אבל שני אנשים האלו מוצאים את עצמם לבד, וזה כבר לא פשוט, מתחיל להיות משעמם, הרגשת הבדידות, פתאום מזהה אותה שם בחלק האחר של האי, כן? ופתאום רואה איזה גברת שם הולכת בחלק אחר של האי, הוא מגלה עניין כמובן, הוא מגלה עניין, כן? קצת נזהר שהיא לא תפחד שהיא רואה אותו, אבל בסופו של דבר הם מרמזים זה לזה, הם מתקרבים, מה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה? אני מאותו מטוס, כן? שנינו מאותו מטוס, ניצולים באי הבודד, ואז מתחיל משחק, זה יכול להיות נושא נפלא לסרט, תחשבו על זה, מישהו קצת בעל חוש, קצת של תסריטאות, זה יכול להיות משהו, אני מניח שהיו סרטים שכבר, כן, מן הסתם, כן, בימו סרטים כאלה, אבל הם מתחילים לגלות עניין אחד בשני. כאשר יש את הצרכים הבסיסיים, כן, של הגבר ושל האישה, והם אלו שדוחקים בהתחלה, ומכוח הצרכים האלו, נגיד שהם אנשים מאוד מוסריים ועדינים, כן, אפילו דתיים. בואו נעשה שזה יהיה מעניין יותר, נגיד שהם דתיים. הם שניים דתיים, כן, היא למדה באולפנה, והוא למד בהרמור, כן, והם נקלעים פתאום, רווק ורווקה, נקלעים לאי הבודד הזה. מעניין. אז ככל שהימים, כן, מעריכים, כן, יותר ויותר ימים, מתחיל להתעורר צורך בסיסי אצל הבחור, למרות שהוא תלמיד ישיבה לשעבר בהרמור, וגם אצל הבחורה. והקרבה ביניהם, כן, מתחילה להתברר. כן, מתחילה להתברר. קודם כל, מתעוררים הצרכים הפיזיים, יש איזה סוג של משיכה פשוטה שקיימת בין איש ואישה בכלל. הדבר הזה גורם להם לשבת על שפת האי ולהסתכל אל האוקיינוס הפתוח, לראות את השייט של האורקות, כן, אתם הטורפים הנפלאים האלו, פה בשם רואים איזה לוויתן פתאום פולט איזה סילון מים, הדולפינים ככה מתקרבים לחוף משתעשיים וככה קופצים לארח להם חברה, אבל הם צריכים לשאול את עצמם, מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? האם באמת אנחנו מתאימים זה לזה? חולפים, כן, מה הם אוכלים בדיוק? בסדר, שם קוקוסים, יש כמה דברים, פה ושם, הישרדות, כן, בסדר, מתקיימים איכשהו. אבל אולי השאלה, האם אנחנו יכולים? יכול להיות שבחוסר ברירה, כן, אמרנו, יש בעיות הלכתיות בדברים האלו, אבל חוסר ברירה, מחליטים, מתחתן, כן? נגיד שהבעיות ההלכתיות נפתרות, הם מחליטים, מתחתן. האם מתאימים זה לזה? לא מתאימים זה לזה. אז מה הניע אותם מתחתן? הבדידות. איפה היו ניסויים כאלה הרבה, אתם יודעים? אחרי השואה. אחרי השואה, במחנות הניצולים, כן, ברגן בלזן, מקומות נוספים, היו מאות חתונות ביום. מי יש המתחתן? מי יש המתחתן? מה זה להתחתן? אנשים לא ביקשו יותר מאשר גורל משותף. את ניצולה ואני ניצול. אם אנחנו מאותו עיירה, זה בכלל התאמה משמיים. בכלל, מה זה בכלל? ואם אשכנזיה ואשכנזיה, בכלל אין מה לדבר. אין בכלל צורך לבדוק שום דבר מעבר לזה. מאות חתונות היו בתקופה הזאת, בתקופה הזאת של המתנה, לפני עלייה לארץ, או כל בחירת מקום מגורים אחר, כן? להסתלק רק מאירופה, כן? בתקופה הזו הרבה מאוד חתונות. ביד ושם זה פרק שמלמדים עליו, המדריכים שמה. כן? שם גם תמונות של נישואים, מי שהיה ביד ושם שמה. כן? יש שם תמונות של חופות וכן הלאה. בחדרון הזה שהם מסבירים את זה בדרך כלל, מדריך שהוא מגיע לשם, הוא מסביר את כל התופעה המעניינת הזאת. כן? פלא פלאים, מתחתנים. למה מתחתנים? שנינו ניצולים, זהו. שרדנו, זה כבר סיבה מספקת שלנו רקע משותף. כן? בדרך כלל רקע משותף לא מדברים עליו בתוך הזוגיות, יש שתיקה. כן? לא מדברים על השואה. אבל אנחנו ברקע משותף, מתחתנים. אז הנה, גם השניים האלו, באי ההוא, התחתנו, ולו בגלל העובדה ששניהם עלי בודד. בסדר. אדם וחווה זה לא היה ככה. אדם וחווה, הם חשפו וגילו את עומק ההתאמה, או כלשון חז"ל, אולי הוא מביא את זה בהמשך, שבהתחלה אדם חיפש לו בת זוג. כן? חיפש בת זוג. דבר מאוד מעניין, צריך להבין את הרעיון הזה, לא מספיק מובן, כן? צריך להעמיק בזה. אבל כתוב שכאשר הוא פגש את חווה, מה הוא אמר? הפעם זו עצם מעצמה ובשר מבשרי. אומרים חז"ל, דבר משונה, כן? לא מספיק מובן לנו, כן? מלמד שבא על כל חיה ובהמה, עד ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. עד שבא על חווה. כך כתוב, מלמד שבא על כל חיה ובהמה, ולא נתקררה דעתו, עד שבא על חווה. כך כתוב, הפעם זו עצם העצמה. אם אדם אומר הפעם, סימן שהיו הרבה פעמים, שזה לא היה עצם העצמה, כלומר שהוא ניסה דברים אחרים. כל מיני צורות חיבור, כן? כל מיני צורות חיבור. זה בישון חז"ל, מלמד שבא על כל חיה ובהמה. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה. רב ינר מנסה להסביר את זה באחד מספריו, כן? לא זוכר בדיוק איפה, אולי בתל חרמון, כן? הוא אומר שהוא בא בצורה רוחנית על כל מיני פסיכולוגיות, כן, של חיה ובהמה. למה דווקא חיה ובהמה? מה הווה אמינא בכלל שהוא יתאים לחיה ולבהמה? צריך להבין בכל אופן גם דברי הרב ינר. רואים שהדברים האלה הם מעולפי סוד, כן? ברור, הם מעולפי סוד. מכל מקום, אנחנו הבאנו את המדרש הזה רק כדי להראות שההתחברות של אדם לחווה זה בא לא על בסיס של ברירת מחדל, איזה דיפולט כזה, לא, אלא על בסיס של התאמה פנימית עמוקה. מאוד. אך באמת היה להם את הדבר החשוב יותר, מהו? את הידיעה הברורה והמשמחת שהם שייכים זה לזה. הם משלימים זה לזה. כן? הם שני חלקי פאזל שהם משלימים תמונה שלימה ומרהיבה. זה מה שדחף אותם להתחתן. כן? זה מה שדחף אותם. כגן עדן מקדם. היא רצון שהזוגיות שלכם, מה שאומרים בשבע ברכות, היא רצון שהזוגיות שלכם היא תהיה כפי ההשלמה. וכפי ההתאמה המופלאה שהיה לאדם וחווה, שבאמת הבחירה שביניכם היא באמת על היסוד של הבחירה של אדם וחווה, בעזרת השם, כן? שכל הזוגיות הזו היא תתפתח ותתקדם ותהיה בבחינה של בניין עדי עד. בניין שהולך ומוסיף כל הזמן, עדי עד, הולך ומוסיף על בסיס ההתאמה שיש ביניכם. ככל שההתאמה בין בני זוג היא יותר גבוהה, ככה הבניין הוא מוסיף יותר קומות. ככל שההתאמה היא יותר נמוכה, הבניין הוא מגיע לקומה א' או קומה וחצי, בזה נגמר הבניין. דיברנו על זה מקודם, על הכללות הבלתי נסבלת של הגירושין. כן? אילו צורות התאמה שלא הצליחו להצמיח אלא חצי קומה או קומה אחת ותו לא. זהו, זה מה שהצליח להצמיח, לא יותר מזה. אז אנחנו בשבע ברכות מאחלים לזוג שבאמת הבירור שלו, הבירור הזוגיות שלו יצמיח באמת בניין רב קומות, בניין עדי עד. יותר מ-100 קומות, כן? יותר מ-100 קומות. זאת הפעם, הנה, אין את הידיעה ברורה משמחת שהם שייכים זה לזה. זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי. כן? זאת הפעם, הוא לא מביא כאן, כמדומני, את המדרש כולו, לא מביא. זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי. ידיעה זו לא נבנתה בקרבה מתוך בחינה של אוסף הנתונים והתכונות, אלא מתוך ודאות ברורה שהם הולכים ליצור ביחד שותפות לבניין החיים. מה הוא אומר כאן, הרב? הרב שטרנברג, מה אומר? הידיעה הזו לא נעשתה מתוך איזה בחינה חשבונית מתמטית, כן? עוד תכונה ועוד תכונה ועוד תכונה ועוד תכונה. לא. זה התחיל מכללים גדולים. מהם הכללים הגדולים שאני דיברנו? שלושה. התאמה בשאיפות ורצונות. מבחינה נפשית יש אפשרות של תקשורת והשלמה הדדית, והתאמה אסתטית, משיכה פיזית, מה שנקרא חיבת מה, כן? בלשונו של רב וינר, חיבת מה, כן? שלוש כללים גדולים, זהו. מעבר לזה אין לפרט. כל ניסיון לפרט או לבחון את ההתאמה על סמך פרטים אינסופיים, זו טעות. צריכים להניח לכללים הגדולים, ליצור את האווירה הכללית של הקשר, מה שהוא קורא בהמשך, זרימה, תקשורת טובה, נעימות בזמן המפגש. כל זה, זה העדויות על כך ששלושת הכללים הגדולים נוכחים. נוכחים. ברגע שיש זרימה ונעימות ותקשורת טובה, זה עדות, שאיפות ורצונות, התאמה נפשית, התאמה פיזית. אבל מעבר לזה, לא מפרטים. לא בוחנים את בת הזוג בהר, בשדה, בבקעה, בנחל. לא בודקים את החמור בכל המצבים. החמור, תראה לי את הפרסות שלו. הוא חזק. לא עכשיו מתחילים לבדוק אותו בכל המקומות. עכשיו תן לי שנתיים לבחון את החמור הזה, עם מסע כזה ומסע כזה, בחורף, בקיץ. לא, בודקים לו את הפרסות, ועל פי זה קונים. כן? גם בקשר זה כך. אנחנו בודקים את סימני העיקר העיקריים שהם שוב, שאיפות ברצונות, מבחינה נפשית, המפגש בינינו מוליד איזה משחק ביני לבינה, מבחינה מידותית, היא משלימה אותי. התכונה הזו של הסדר שלה מאוד מדברת אליי, כי אני קצת מפוזר, כן? או שאנחנו דומים בסדר, זה נותן לנו בסיס משותף, להרגיש נוח ביחד, בסדר גמור, בחינה פיזית, על הכיפה, לא דוחה אותי, בסדר גמור, סביר לחלוטין. לא גורם לי עכשיו איזושהי התרגשות אינסופית, כי באתי לקבל את כיף לב מהמראה שלה. לא, לא צריך, בסדר גמור. ועל סמך שלושת הדברים האלו, הפגישה זורמת יפה. זרימה שמבוססת על שלושת הערוצים האלו, יש מקום לחשוב, אחרי הפגישה הראשונה, וואי וואי, אני מרגיש פעימה בתוך הלב, הפעם, פעימה, הפעם זו עצם עצמי, אני מרגיש פעימה, לא לספר לה, לא להגיד לה, לא להגיד לה אחרי פגישה ראשונה, זה מסוכן, היא יכולה להיבהל ולסגת, אבל אם אתה מרגיש שהנעימות היא נובעת משלושת המרכזים האלו, אתה בקבוצת הסיכון, שמצאת את אשתך. קבוצת השיכון. השכינה ביניהם. כן. אתה בקבוצת השיכון. זה סימן מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. אם ברוך השם זכיתי, כן? זכיתי לפגוש את אשתי הפעם הראשונה. פעם ליבי. אחרי הפגישה הזו הרגשתי שאני לא צריך לבדוק שום דבר יותר. כלום. שאיפות ורצונות, מידות. ברוך השם, הכל בסדר, זרימה, נעימות, פלא פלאים. אמרתי לעצמי, מה צריך פגישה נוספת? אני יכול להגיד לה ברגע זה שאני רוצה להתחתן איתה. ואני לא אגיד זה מקום שקלות ראש, ממש לא מקום שקלות ראש. דווקא מתוך המשולש, החוט המשולש, שלא במהרה ינתק, כמו שאמרנו, שאיפות, רצונות, מידות, חוט המשולש. אבל שאלתי את הרב שלי, כן, הרב שמואל קרוט המר, שאלתי אותו, רבינו, אני מרגיש שליבי יוצא לבחורה הזו, אני מוכן להתחתן, אני שום בעיה להתחתן איתה. הוא אומר, מחייך קודם כל, כזה חיוך שובב, שלא תעיז. אמרתי, מה הבעיה? איפה היא עומדת? האם היא יכולה לקבל אמירה כזו על שם ממך? אתה רוצה שהיא תתעלף במקום? היא מסוגלת לקבל אמירה כזו, איפה היא עומדת? אמרתי לה, הייתה מבסוטית. דווקא הלכנו פה בשדרות המאירי, התרחקנו שם בכיוון ארנוף אפילו, וזה לא ארנוף, זה היה שם גבעת שבות שם באזור שם. הלכנו, היה נחמד, זה זרימה וזה, אפילו סיפרתי בדיחה, אפילו היא צחקה פעם אחת. כן, בסדר גמור, מה, כן. אפילו סיכם שפעם באה אני אביא את הגיטרה לפגישה, אפילו נגן משהו. היא אמרה, איזה יופי. מה, זה לא עדות? זה סימן טוב, אבל ספק אם אפשר להגיד את הדבר הזה עדיין. אני מבקש ממך להמתין 3 פגישות לפחות, ובפגישה השלישית, אם באמת ההרגשה שלך היא תתמיד, ואתה תראה שבמפגשים היא מאוד מאוד שמחה ופתוחה, תקשורת נהדרת, נחמד לכם, זורם, אז תגיד לה שאתה מרגיש שמבחינתך הקשר הוא רציני. בסדר? אל תגיד לה, רוצה להתחתן, אתה מרגיש מבחינתך, אתה רואה שהקשר הולך למקום יותר רציני. ותראה איך היא מגיבה. בסדר, כך היה. אמרתי שהמקום הולך למקום יותר רציני. אז היא אמרה, גם אצלי. בסדר גמור. אז מה שנותר? היא דחזיל גמור. לא צריך לעשות יותר, כן? מציעים וזה. אבל זה יכול להתפתח, צריך לדעת את זה. אני לא מדבר כרגע על הפגישה הראשונה שמולידה רגשות עזים, אבל שבוחנים את זה, כמו שאמרנו, רואים שהרגשות העזים האלה הם באים ממקומות נמוכים ורדודים. לא על זה מדובר. אני מדבר על רגשות איכות, כן? גחלי רתמים, משהו שבוער טוב. לא כזה עכשיו בעירת קוצים או קרטונים, שזה משהו מאוד כזה עד לב השמיים ונוחת לאחר מכן. ואדם נשאר ריק ושומם. לא על זה מדובר. מדובר על רגשות מעולים שהם בנויים מחומרים, כן? משובחים. זה רגשות מסוג אחר לגמרי. אתה חוזר לבית המדרש אחרי המפגש, אתה לא מרגיש מוטרד, כן? בדרך כלל הרגשות הנמוכים, כן, שמתעוררים במפגשים, אתה מגיע לבית המדרש, אתה מאוד טרוד, אתה לא יכול ללמוד, כי זה התעוררות מצד היצר, או מרגש חלקי. וכיוון שזה בא מרגש חלקי, הוא לא נותן לך להתחבר לתורה, כי הוא לא מהסוג של רגשות המשובחים. ברגע שזה בא מהסוג של רגשות המשובחים, הרגשות האלה לא עומדים בסתירה, לא עם תפילה ולא עם תורה. אתה בא לבית המדרש, אתה נהנה מהלימוד. אתה נהנה מהלימוד. אין שום סתירה בין חוויית היסוד הזו לבין הקרבה לקודש, אדרבה, אפילו החוויה הזו מעודדת את הלימוד. זה מעניין לעניין באותו עניין ממש, בדרך כלל. כן? ממש כך. רואים, רואים אנשים יוצאים, כן, נמצאים בשלבים מתקדמים של הקשר, של החלטת נישואין. אז רואים, 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 רואים את האווירה בבית המדרש, רואים, רואים. כן, רואים את זה, צורה מאוד חזקה. לפעמים אנשים משתנים ונעשים לאחרים ממש. כן? זה מאוד אופייני גם לבחורים, בעיקר לבחורים, אני רואה את זה. בחורים שברווקותם היו כאלה פחות, כן? פחות מכובדים בעיני עצמם. כן, יותר כזה נתונים, מצבי רוח לפעמים, פה אפשר. כן, מוצאים את שאהבה נפשם, יש איזו זקיפות קומה מיוחדת. משהו פתאום נזקף, משהו יותר בריא, הדימוי העצמי מתעלה מאוד. הדימוי העצמי הרוחני, הנפשי, וממילא על גבי הדימוי העצמי הזה אפשר ללמוד תורה יותר בשמחה. הרבה יותר בשמחה ובעומק, כן, אני ראוי לתורה הזו, אני באמת ראוי, מצאתי אישה, אני יותר שלם עכשיו, לא התחתנתי עדיין, אבל אני שלם יותר. אז אני יכול ללמוד יותר בשמחה, אני יותר שייך, כן? לעניין התורה, אני יותר שייך למסעות נפש רוחניים. אדם ממש, גם ברמה הפיזית, אני אומר, הוא משתנה. ברמה הפיזית הוא משתנה. הלבוש שלו משתנה, זקיפות הקומה, הערת הפנים שלו משתנה, הכל משתנה. זה בא עם מקום מאוד רציני. זה אבן הבוחן. אבל אם אדם הוא נפעל מרגשות נמוכים, אני ראיתי דברים כאלו. ראיתי דברים כאלו. כן? הוא הכיר בחורה. והיא מהלכת עליו קסם. נכון שהוא אומר, נכון שהוא אומר שהקשר הזה הוא במצד ההתאמה הפנימית, אבל מצד האמת, הצד הדומיננטי בקשר זה משיכה מינית חזקה מאוד. מאוד חזקה. והראיה שבמהלך הקשר הם נופלים לא פעם ולא פעמיים במגע. נופלים במגע. הם לא מצליחים להחזיק מעמד. ואחרי זה נורא מצטערים. נורא מצטערים, כן? נופלים במגע. אחרי זה, כן, מצטערים כמובן, ואחרי זה עוד פעם מתייחדים לפעמים אפילו, בניגוד לדרך הלכה. ועוד פעם מישהו נשבר, והמגע הוא יותר ממושך, ועוד פעם בתוכם רגשי אשם וזה. על מה בנוי הקשר הזה? הוא בנוי הפוך. הוא בנוי הפוך. אני לא אומר שאולי אין איזה סוג של התאמה שם ביניהם. אבל זה לא מונח בצורה נכונה. העגלה היא עם הגלגלים לשמיים במקום לארץ. העגלה הפוכה. זה לא טוב, זה שינוי ערכים. לא כך בונים את הדברים. ובדרך כלל, טיפוס כזה שמגיע לבית המדרש, הוא טרוד ברמות שקשה לתאר, הוא לא מצליח ללמוד. לא מצליח ללמוד. ממש לא מצליח ללמוד. כן, כי הרגש הזה הוא מאוד פולשני, הוא מאוד לא נעים, הוא מאוד שתלטני. הרגש הזה הוא מאוד שתלטני. הוא לא כמו יבלית, הוא לא נותן לדברים אחרים להתקיים. כל היום משיחתי, כל היום הוא נעול על המראה, הוא נעול על המשיכה הזו, על הזרם הרגשי הזה, כן? קשה לו מאוד ללמוד. הוא גם לא רואה כל כך את הערך של התורה. מה עכשיו אני מתעסק בעולמות רוחניים? זה רוחניים. מה אני חושב? העונג שלו, הוא לא בנוי על זה, העונג שלו. הוא לא בנוי על זה, העונג שלו אחר לגמרי. הוא מתעסק בו, הוא לא יודע להפיק את העונג מעיסוק רוחני, הוא לא יודע. לא יודע. שאל אותי פעם, מסתלמיד, בן 16-17, בית ספר שלימדתי. תראה, יש לי חברה, ואנחנו לומדים ביחד, משנה ברורה. ילד בן 16, מה? הוא לא מתחתן היום. אני יודע אם אתה מתחתן, זה בכלל, זה חברה. כן? חברה. ספק אם זאת תהיה אשתו לעתיד בכלל. אז הוא אומר, אנחנו לומדים ביחד משנה ברורה, זה בסדר? אז אמרתי לו, זה נקרא לימוד תורה לשמה. הוא אומר לי, מה? לימוד תורה לשמה. אז בסדר, אתה אומר. כן, תחשוב, זה לימוד תורה לשמה. נו, אז לימוד תורה לשמה זה דבר חשוב. לא, אמרתי לו, לשמה. לשמה של הבחורה, אתה לומד. לא לשמה. כן? הבנתי, כן. אז זאת אומרת, יש בזה בעיה. כן, הלימוד ביניכם זה איזשהו מסגרת של תרבות פנאי, שמתוכה אתם ככה מרגישים ככה את הרגשות הגויים, סתכלים אחד לשני. זה נקרא לימוד תורה לשמה. כן, כן. מה, שהם מתעסקים, זה חברות בגיל 16, מה אתם עכשיו עושים? מה, אתם מתגרים ביצרים שלכם? כן. אז יש גם קשר כזה, כן? כדאי לשים לב. אבל אף אחד פה לא חשוד על זה שהוא מחפש קשרים כאלה, כמובן, ודאי וודאי. אף אחד לא חשוד כאן, כן? אבל כדאי מאוד לשים לב על הנקודה הזו. כן? ואז אפשר ללמוד תורה בשמחה, ושום דבר לא מטריד, כן? הכל בסדר. כן, ידיעה זו לא נבנתה בקרבה מתוך בחינה של עושה מנהום לכן, אלא מתוך ודאות ברורה שהם הולכים ליצור ביחד שותפות לבניין החיים, כפי שהסברנו. כן, שאלות, חבר'ה, מה אין שאלות? מה שלא רוצה להעיר משהו, להגיד משהו? כן. הייתי נותן לכם להציץ דרך חור המנעול שם בשיעור של הבנות, מכון אורה. הייתם רואים כמה שאלות הם שואלות על קטע כזה. הייתם בהלם. כן. פתאום רואים איזה ים, איזה שמונה ידיים. רגע, סדר. טוב, מי הצביע ראשון? טוב, נתחיל בך. הם חכות בסבלנות. סיימנו. כן, שאלות? שש ידיים. מה עם השתיים הנוספות? לא, ענית לנו כבר בתשובה של... אבל פחות הרימו את היד. כן. חבות, כן, אליהו, צלת את המצב. כן, מה?
מה
יש שאלות? מה? לא, זה השאלה שלהם. לא? זה השאלה שלהם, ונפשי בשאלתי, זה השאלה שנבעה מהנפש שלהם. כן? זה יכול לבוא בגרסה גברית, כן? שאלות הן לא אמורות להיות שאלות מקצה לקצה, אבל בכל אופן, שאלות של נשים, לפעמים שאלות זהות מצד התוכן, אבל הן אמורות בדגשים יותר נשים. כן? טוב. אז אין שאלות. איפה? מי רוצה לשאול שאלה? לא? טוב, מה נעשה? אתם עושים לנו את החיים קלים. שאלה. הנה, יש שאלה. הציל את המצב, תלמיד הר המור, ששאל שאלה את הרב שטרנברג. שאלה. איך אנו יכולים לדעת אם תוכל להיות בינינו שותפות כזו? כיצד אפשר לבחון זאת? כן? אותה שותפות מבורכת, שהיא בסיס הנישואין. איך ניתן לדעת? קצת ענינו על זה, אבל נראה משהו מה. הנה, תשובה. המבחן האמיתי. מבחן הסף. כן? המבחן הוא, באיזה מידה ציפיותיה כציפיותיך, ושאיפותיה כשאיפותיך. באיזה מידה? כן? יש חשיבות פה למידה מסיבה מאוד פשוטה. כי אם אנחנו לא נדאג לכך שהמידה תהיה ראויה, כמובן יכול להיגרם חיכוך מאוד משמעותי. כן? אם אנחנו לא נדאג שהמידה תהיה באופן כזה של טובים השניים, מן האחד. כן? אם יש שוני במגמות ולא שמנו לב על הדבר הזה, הקלנו ראש בשאלת ההתאמה בציפיות בשאיפות. הקלנו ראש, מכל מסיבות אגב, למה הקלנו ראש? מתי אפשר שנקל ראש בשאלה הזו ונבליג עליה, נעביר את זה, איך אומרים? נעביר את זה ככה, מתי אפשר להקל ראש בזה? מה אתם אומרים? או. כן, דברנו על זה כבר מקודם, נכון? כגון שיש משיכה מאוד מאוד חזקה, כתוצאה מהמשיכה החזקה, אני לא מקפיד שהתאום בציפיות יהיו לפחות ברמה של 70%. לא מקפיד, מכיוון שיש משיכה במוקדים אחרים, לכן אני מקל בשאלת הציפיות, בעוד שזה השאלה, כן? אני מקל בזה ואני אומר שיהיה 50% התאמה בציפיות. 50% התאמה. ואגב, במהלך המפגשים אנחנו גם חווים את ה-50%. אנחנו מרגישים שזה 50% ולא יותר. כל אימת שעולה איזו שאלה עקרונית, אנחנו מרגישים שהתשובות שלנו וההתייחסות שלנו לדבר היא שונה. אז עכשיו קורה אחד מן השניים. או שאנחנו מרגישים את השוני, אנחנו מרגישים, כן, את החיכוך, אבל אנחנו מעלימים איזה עין. מכיוון שאנחנו רוצים להמשיך ולחוות את הקשר, ברמות האחרות שלו, אנחנו מעלימים עין מהשאלה הזו. או שיש דבר יותר מתוחכם, מה אנחנו עושים? אנחנו לא מעלים את השאלות העקרוניות בכלל. אנחנו לא מעלים אותן, כדי לא לחוות את עוצמת הניגוד. אז אנחנו דואגים שהמפגש וחוויית המפגש תתחולל איפה, היא תתקיים איפה? במישורים האחרים. ששם יש לנו יותר חיבור. זה נחמד שיש חיבור, אבל זה לא העיקר. כי כל עוד לא יתברר שאלת העל הזו של, של, של ציפיות ושאיפות, אז החיבור במישורים אחרים יכולים להעיד על קשר חלקי בלבד. כן? שהוא קצר טווח. אורך חיים קצר. או. כן? נכון. אבל קודם כל מתחילים לברר את השאלה הזו. כמה שנראית כביכול כזאת, אבסטרקטית כזאת, וזה וזה. לא, שם הדם החזק. שם הדם החזק זורם. כן? שם. ההיתכנות של הקשר מתחילה משם. בקווים הארוכים. והסברנו גם למה. כי צריך להבין. אנחנו לא חיים חיי רגע. שתי המישורים האחרים, גם ההתאמה במידות, וגם ההתאמה הפיזית, הם יוצר מייצגים את מה? חיי שעה. התאמה בשאיפות זה חיי עולם. כן? אז אתם רואים, איך ייתכן שלא שאלתם שאלה וקשיתם קושייה? רגע, ההתאמה במידות זה חיי שעה? ההתאמה במידות זה חיי שעה? למה התאמה במידות זה חיי שעה? למה הנעימות? כן? למה הנעימות שלנו, כן? הנעימות הנפשית בשעת המפגש זה חיי שעה? למה? אז לא, לא ביררנו שאיפות וציפיות, אבל יש התאמה במידות, כן? כן? אנחנו מרגישים נעימות בתוך המפגש על בסיס ההתאמה בתכונות הנפש. למה זה חיי שעה? למה זה חיי שעה? מה? יש למי שהיא סברה? מה?
זה לא מעמיד את הקשר,
אז למה זה חיי שעה?
זה לא ודאי,
זה ייגמר מתישהו, זה שעה ולא לנצח, אבל עדיין נדרשת השאלה למה. זאת אומרת, הרי יש פה התאמה, בוא נע, אנחנו נפגשים ואני ממש בראש שלו, כן, הצניעות שלו, הסקרנות שלו, הזריזות שלו, כן, וואלה, זה נחמד. למה זה חיישה? רגע, לא. שוב, בלי הקומה של השאיפות והרצונות. למה זה חיי שעה? במילים אחרות, נכון שמאוד מעניין אותי הסקרנות שלך. נורא מעניין אותי הזריזות שלך. אבל לאן כל זה הולך? אז איפה תבוא לידי ביטוי הזריזות הזו? בשירות מי? בשירות איזה מטרה? מה, מה? עכשיו, גם זה אפשר להקשות קושייה ולהגיד. מה זאת אומרת בשירות איזה מטרה? הזריזות של החבר שלי, היא אומרת, הזריזות שלו תבוא לידי ביטוי באיזה עסק של הייטק שהוא יעשה. אבל שוב, למה זה בעייתי? כי הזריזות הזאת מנוצלת רק לחיי שעה, לחיי העולם הזה. אין אופק. שאיפות ורצונות זה משהו שפותח אותנו לאופק שהוא מעל חיי שעה. ברגע שהתכונות האופי שלהם, שנורא נעים להם להפגיש אותם, זה את התכונות אלו עם אלו. ברגע שהתכונות האלה משרתות שאיפה ורצון גבוה, אז הכל חותר קדימה והלאה. זה לא נשאר ממוקד כאן ועכשיו. אז הם יכולות להתקיים, הקשר כזה יכול להתקיים. יש חלום בקשר, יש שאיפה בקשר. ממה אתם מבינים שמדובר פה על שאיפות רוחניות? מדובר פה על שאיפות רוחניות, על רצונות גבוהים. לא מדובר פה על שאיפה להקים עסק, כן? עם כל הכבוד אגב. או להיות מהנדס בניין. אפילו זה לא מדובר על זה. לא פה, יכול להיות שבחברה אחרת זה יספיק. הוא רוצה להיות מהנדס בניין, כן? העיקר שיהיה לו תואר. יש לו תואר, יש לו תואר. לא משנה מה התואר שלו, עיקר התואר. תואר יש לו. זה מה שחשוב. הוא יבנה בניינים. הוא יסלול כבישים. הוא יתכנה. אני לא מזלזל בזה. אבל זה לא יכול להיות נקודת היעד של זוגיות. זה לא יחזיק. זה לא יחזיק את הניגודים. צריך להבין, אנחנו מתמודדים פה עם ניגודים שבין איש ואישה. ניגודים מן הסוג הזה, אתה חייב להציב נקודת על... כן, כמו משולש, ככל שהנקודה העליונה של המשולש היא יותר גבוהה, ככה יש יותר בבסיס, יותר נקודות, נכון? הקו למטה יותר ארוך, נכון? הוא יכול לכלול יותר נקודות והפכים. ככל שהשאיפה שלך היא ננסית, כמו משולש קטן, הנה משולש. אז כמה נקודות, אז כן, הנקודה העליונה, כן, היא מותחת יתר מאוד קטן. כמה נקודות יש בקו התחתון? 5 נקודות, 10 נקודות? כן? ככל שהשאיפה יותר עילאית, היא מסוגלת לקבץ יותר נקודות אפילו ששונות זו מזו. היא מסוגלת לאחד אפילו בין איש ואישה, עם כל ההבדלים שיש ביניהם. כל ההבדלים שיש ביניהם. לכן חשוב שאיפות ברצונות. אתה לא יכול למקם את הנקודה של המשולש במקום נמוך, כי לא תוכל לקיים את ההפכים ואת הניגודים שיש ביניהם. אי אפשר. זה החשיבות של בירור השאיפות, ודווקא שאיפות בצורתן הרוחנית, שאיפות היא לחלומות, חלומות, כן. ליאור, אתה שם שם? ראיתי איזה יד. טוב, המבחן הוא באיזו מידה ציפיותיה כציפיותיך, ושאיפותיה כשאיפותיך בקו הכללי. לכאורה זה נראה מבחן פשוט מדי. הוא פשוט, זה נכון, אבל הוא לא פשטני. הוא פשוט... ודווקא בגלל פשטותו, הוא מכיל בקרבו, כן, הרבה מאוד. זה הדברים הפשוטים, כן, התשובות הפשוטות לשאלות מסובכות, כן, הם התשובות הטובות ביותר. כי באמירה פשוטה, אתה פותר הרבה בעיות. אתה פותר הרבה בעיות. תשובה פשוטה. תשובות מורכבות, למרות שהן מתמודדות עם... שאלות מורכבות, אבל תשובות מורכבות, הן נותנות את התחושה שלא פתרת. זה כמו בשאלות בתורה, סוגיות בגמרא. יש לך איזו שאלה, קושיה. אתה פוגש את דברי אחד המפרשים, ואתה מרגיש שהדברים לא נכנסו ללבך. במילים אחרות, התשובה היא לא פשוטה מדי. אז פה זה נראה לכאורה כאילו זה מבחן פשוט מדי. אך אין להתפלא על כך. באמת ייתכן, תראו את המשפט הזה, באמת ייתכן שיש אלפי בחורות המתאימות לבחור אחד על פי המדד הזה. שימו לב, המדד הזה. על פי המדד של שאיפות ורצונות, כמה בחורות יכולות להתאים לנו? אלפים. כל מי שהיא רוצה בשלמות ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל, היא אמורה להתאים לנו לכאורה. על פי המדד הזה, איפה מתחילה ההתפלגות? איפה, באמת, באיזה מישורים אני מתחיל לנפות ולברר, כן? מתוך האלפים את המיוחדת לי, איפה? במדדים, איזה מדדים? בשתי המדדים האחרים, נכון? אז במדד של שאיפות ורצונות, שזה המישור היותר כללי, שם למרבה הפלא, יכולות להיות הרבה מועמדות, אבל כשאני מתחיל לרדת למישור הנפשי, ששם זה התאמה בתכונות ומידות, ובהתאמה פיזית, מציאת חן, שם הן מתחילות להסתנן באלפיהן. את הצידה, את הצידה, את הצידה, את נשארת. הפעם זו עצם העצמאי. אבל במישור הכללי הזה של שאיפות ורצונות, הרבה יכולות להיכנס. הרבה יכולות להיכנס. באודישן הזה, הרבה יכולות להיכנס. כן? מעניין, כך הוא אומר. אבל הוא מציין, שוב, על פי המדד הזה, דייקה, המדד הזה. לא גמור. על פי המדד הזה, הטענה שיש עוד בחורות שדומות לזו, העומדת לפניי, ועל כן צריך לחפש בנרות את יתרונה עליהן, היא טענה של הבל. העובדה שבחורה גדלה במשפחה מסוימת, למדה במוסדות חינוך מסוימים והיא רוצה להיפגש עם בחור כמוך, מלמדת בכלליות על עולם השאיפות שלה. אך כדי שהשותפות תצלח ותצא לפועל, יש צורך בדברים נוספים שנזכיר בהמשך. מה הוא בעצם אומר כאן? הטענה שיש עוד בחורות שדומות לזו העומדת לפניי, ועל כן צריך לחפש בנרות את יתרונה עליהן, היא טענה של הבל. למה היא טענה של הבל לפי מה שאמרנו? למה היא טענה של הבל? שאין לטעון את הטענה הזו. למה אין לטעון את הטענה שאני לא יכול להסתפק בהרגשה הנוחה שיש לי עם זו? כן? כי יכול להיות שיש אחרות שיתרונן גדול על זו. למה זה טענה של הבל? כדאי לי במה שהתברר לי על פי תאום הציפיות, שהבחורה הזו היא מתאימה לי. אני לא חושב להשתמש בטענה שהוא אמר, אלף יכולות להתאים. אלף יכולות להתאים לשאיפות ולרצונות. אני פגשתי עכשיו אחת מתוך האלף הזו. ואיתה אני מרגיש חיבור ושייכות. זה כבר סיבה להמשיך את הקשר איתה, ולברר אם היא האחת והיחידה. להמשיך לברר את זה במוקדים הנוספים, בשתיים הנוספים. אבל מה שהוא אומר בו בעצם, אל תסתמך על מה שאמרתי שבמישור השאיפות והרצונות אלף יכולות להתאים. אל תסתמך ותאמר, מכיוון שאלף יכולות להתאים, אני לא אמשיך את הפגישה עכשיו עם חדווה, למרות ששאיפותיה ורצונותיה הם כמו שלי, כי יש עוד אלף שיכולות להתאים. לא. עצם העובדה שאתה פגשת אותה הערב, והקדוש ברוך הוא זימן את המפגש ביניכם, זו הסיבה להמשיך את המפגש איתה ולבדוק האם בשתי הפרמטרים הנוספים, קיימת התאמה, שזה מה שיחתום כמובן את ההתאמה ביניכם. אבל גם שאתה עסוק במישור הבסיסי הראשוני למעלה, אל תתאה ותחשוב שחובתך לבדוק עכשיו אלף נשים, רק בגלל העובדה שהיא תיתכן התאמה במישור הזה. הבחורה שהיום אתה פוגש, הערב הזה, זו הבחורה שבה אתה צריך להשקיע את כל תשומת הלב. זה מה שהוא אומר כאן. מלמד בכלליות על עולם השאיפות שלה, אך כדי שהשותפות תצלח, כן, בשלמות וצא לפועל, כן, יש צורך בדברים נוספים שנזכיר בהמשך. כן, הוא כבר פה מרמז על שתי הקומות הנוספות. אבל בשלב הראשון הוא מבסס היטב, כן, את הבדיקה הראשונית, נותן לה המון המון משקל, כפי שאנחנו רואים כאן. המון המון משקל, כן? כן. אז בואו רק נפתח את הפסקה הזו ונעצור עוד כמה דקות. פסקה ג' הפגישה, חיפוש השותפות. עכשיו אנחנו כבר ניגשים לפגישה. השעה 8:30 בערב, אנחנו יוצאים מקושטים, נחמד, מסודרים, גייצנו את החולצה, אנחנו יוצאים למקום המפגש, כן? וכבר אפשר לראות אותה מרחוק, כן, כן, בלי ספק זו היא, קבענו שם הספסל, היא כבר יושבת שם, ואנחנו מגיעים לפגישה. עוד רגע, הסיפור יתחיל, כן? הסיפור יתחיל. מה זאת אומרת הסיפור יתחיל? סיפור יתחיל, זאת אומרת שהמפגש ביניכם באופן אוטומטי, מה קורה ברגע שאתה נפגש? הוא מתחיל להוליד נקודות, כן? התעוררות, גירויים. זאת אומרת שאדם, כן, גם שאדם נפגש עם חברו, עצם המפגש, פגש אדם חדש, לא ראית אותו אף פעם, מיד מוליד מתח. המתח הזה, מה פירושו? המתח הזה, מה סיבתו? יש פה מפגש בין עולם המחשבה שלי לעולם המחשבה שלו. זה נקודת מתח אחת. עולם הנפש שלי לעולם הנפש שלו. החיצוניות שלי עם החיצוניות שלו. המפגש הזה מוליד באופן אוטומטי מתח, עניין, בוא נקרא לזה אחרת, מתח, עניין, סקרנות, בדיקה ותהייה. הנוכחות שלה, הצורה שהיא נראית, ההתנהגות שלה בהמשך, הדיבורים, המחשבות שלה, אני לא יכול להיות אדיש מול זה. עכשיו, זו הסוגיה שעומדת בפניי, סליחה שאני מתייחס לזה בצורה כזו, הפגישה מתחילה. הפגישה מתחילה. המתח נוצר. אני חווה אותה עכשיו. אני חווה אותה בצורה מעורבבת, לא ברור לי עדיין, או קשה לי עדיין להבדיל ולהפריד בין, כן, חלקי החוויה, כמו שאמרנו, פיזי, נפשי, רוחני, אבל הפגישה מתחילה. לאן תשומת הלב שלי צריכה להיות מופנית? הפגישה, חיפוש השותפות. עד כאן עסקנו ברקע לפגישה, ובהכנה הנפשית הדרושה לה, מה שנקרא עקרונות והקדמות, צורת חשיבה ותפיסות אמוניות לקראת הפגישה. עכשיו הפגישה היא בפועל. פה אתה עכשיו צונח, עכשיו זה לא תל נוף, עכשיו לא צונחים אל תוך ארגז חול, עכשיו אתה צונח ב-10,000 רגל. קדימה, זה הרגע הגדול. לכאן כל העיניים צפות. כל מה שלמדת לפני כן בתיאוריה ובמשחק ילדים של מתקני צניחה בתל נוף, או סימולטורים כאלו אחרים, לא, לא, זה הכל היה הכנה לרגע הגדול. הנה. היא בגודל הטבעי. לא מדברים עליה בכיתה. הנה, עכשיו היא מופיעה בגודל טבעי, מכף רגל ועד ראש, כולה על קרעה ועל קרביה, על חיצוניותה, על נפשיותה ועל עולם הרוח שלה. עד כאן עסקנו ברגל הפגישה ובחנה הנפשית הדרושה לה. הזכרנו שאדם צריך לדעת בכלליות מהם שאיפותיו, כן? העקרונות המקדימים, ומתוכן לגש לחפש שותפות לשאלות אילו. כעת נברר מהי המחשבה הנכונה צריכה ללוות אותנו בשעת הפגישה עצמה. בתוך הפגישה עצמה, מה עלינו לחפש בתא השטח הזה שנקרא חדווה, בת ישראל שאנחנו פוגשים. התא השטח הזה, כן? מה אני אמור לחפש שם? איפה תשומת הלב צריכה להיות ממוקדת? מה העיקר ומה תפל? הרי לזה, לרגע הזה חיכינו, לא? אז פעם באה אני אכנס לפרטים עצמם. נעצור כאן.